בכל יום נתון, פרק 102, איתי באולפן, עמית לוינטל, ואנחנו נדבר על איזשהו משחק שקרה אתמול, אסטון וילה, פולאם. פולאם
ססניון אחלה שחקן.
ססניון שחקן מופלא, סתם חברים, ריאל מדריד מנצחת את ליברפול, 3-1, בגמר ליגת האלופות בקייב, משחק מוזר, משונה. אני רוצה להגיד מילה על קריוס, לוריס קריוס, השוער של 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 ליברפול. כן, הוא עשה דברים נוראים, אני אפילו קראתי לו אידיוט בטוויטר, אני מתנצל על זה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כן, שתי טעויות קריטיות, נוראיות, בלתי ניתנות לפורגיבנס, אי אפשר לסלוח על דברים כאלה, ועדיין היו גרמנים שעשו דברים גרועים ממנו, כלומר זה, אתה יודע, זה לא סוף העולם, צריך, אתה יודע, להסתכל על העניין בהרבה אמפתיה ובהרבה בסה, עבורו, אתה יודע, זה
קודם לא כל, ש... קריוס באמת לא יצד לבד לעולם, כי כן. הטעויות האלה תמיד ילוו אותו.
כן.
כן, אבל תראה...
זה טרגי, זה טרגי זה... עבורו, אתה יודע, ובסופו של דבר מדובר בבן אדם צעיר, שכל עולמו קרס עליו, ואתה יודע, אתה ראית אותו אחרי המשחק, הוא בוכה שם, בלתי ניתן לניחום, וזה היה עצוב, ועדיין, כן, אין מצב שהוא ממשיך בליברפול, כלומר, זה לא שוער שיכול להמשיך בליברפול, ואתה יודע, כל פעם שהוא יעלה עם חולצת ליברפול על המגרש, זה יהיה, זה ההוא, שעשה את הטעות הזאת, וכל פעם שיהיה חצי טעות, זה ייראה כמו טעות ענקית, ואי אפשר, זה גמר אותו.
כן, זה גמר אותו, וכדורי למשחק אכזר, ומבחינה מקצועית, מה שמעניין, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה גם על אנליטיקס ועל סטטיסטיקות ואתה יודע, הדור החדש של הנתונים היותר מורכבים כבר והכל, ובסופו של דבר עדיין, אתה יודע, צריך להגיד את זה, כדורגל, וזה הקסם שלו, זה משחק של רגעים שיכולים להיות גם מנותקים מההקשר, זאת אומרת, מהמומנטום יותר טוב, זה הברקות אישיות כמו מה שבייל עשה אתמול, שאתה לא יכול לעבוד על זה באימונים, ואני אגיד את זה מילה תכף על המספרת של בייל, אבל זה הרגעים האלה, לדעת לשלוט בעצמך, הניסיון, סרחיו רמוס, הדברים הקטנים, כל הדברים הקטנים שהוא עושה. זה הכל קריוס, דקה לפני זה מקבל מרפק.
כן, כתף לפנים.
נגיד את זה.
אבל בוא נסכם את קריוס.
אבל תראה, קריוס זה מקרה עצוב מאוד, בסך הכל, אתה יודע, יש הרבה שוערים גרמנים שהם ברמת הבסדר, שהם כמוהו, שהם לא באמת... מספיק טובים, יש לך בעצם את טרשטגן, ונויר שחוזר מתמול בדיוק באותו יום, במקרה נודע שנויר חוזר, ומתכוון להיות שיום מספר אחת במונדיאל, קריוס לא התאושש מזה, וקלופ, הבעיה אצל קלופ, שכולם אמרו לו, נזרנו אותך, זאת אומרת, אם זה הבא מלוברן, או מהשוער שלו, אז כולם היו מוכנים לטרוף אותו, וכן, יצטרך להביא שוער אחר, ובכלל, הקיץ הזה יהיה קיץ של שוערים, אנחנו מדברים על בופון, אנחנו מדברים אולי על דונרומה, אנחנו מדברים על עוד ועוד מעברים, אליסון, ואובלק, אובלק אולי, זאת אומרת, הולך להיות לנו קיץ מאוד מאוד מעניין בגזרה הזאת.
כן. שוב, אתה יודע, אנחנו ראינו את ההשפעה של השוערים העונה בכלל. כלומר, אנחנו רואים את דחיה שהשיג למנצ'סטר יונייטד בסביבות ה-15 נקודות העונה, בלעדיו במקום שישי.
ואליסון לרומא.
ואליסון לרומא, וראינו שאדרסון שינה לחלוטין את מנצ'סטר סיטי בהרבה מובנים, אדרסון, וראינו את קריוס עושה את הטעויות הנוראיות האלה, וזה מעניין לראות את זה גם במונדיאל, כלומר, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים, אנחנו כמעט אף פעם לא מסתכלים על שוער כגורם קריטי לניצחון במשחק, אבל במיוחד בטורניר מאוד, מאוד צפוף, כמו מונדיאל, 7 משחקים על פני חודש.
הערכות פנדלים,
השוער יכול להיות זה שינצח לך את המשחק וינצח לך את הטורניר, ואנחנו זוכרים את בופון ב-2006.
זוכרים את קויצ'יה וכל כן. ההיסטוריה של המונדיאלים, כן. ויש לך היום באמת שורה של שוערים נפלאים, חלק לצערנו לא היו שם, אבל קיילור נאבס כן יהיה שם עם קוסטריקה, וקיילור נאבס השוער הכי underrated אולי שאפשר לחשוב עליו, ואתה יודע, הוא עשה, כולם מדברים על קריוס, אבל בצד השני עמד שוער שמאז הזכיות הראשונות של ריאל מדריד בשנות ה-50, עם השוער שלהם שם, לא היה שוער שזכה 3 פעמים רצוף, ולא רק זכה 3 פעמים רצוף, בכל אחת משלוש הזכיות האלה לנאבס, יש חלק חשוב, אבל לא מדברים עליו, הפנדלים אתלטיקו, שהוא נתן שם גם הצלות גדולות תוך כדי המשחק, במניטה עם העונה משחקים גדולים, שנה שעברה, הצלה מהיגואין, על מי שזוכר, יש, אתה יודע, שוער שצריך לספור אותו, אני רק מדמיין לעצמי, אם קלו נאבס היה ספרדי, והיה לך את דחיה ואותו, ואת כל התקשורת של מדריד, תחשוב כמה לא בריא אולי זה היה, ואיזה מתח היה סביב השוער הראשון של
ספרד. אגב, דבר אחרון על קריוס, היה כאילו דיבורים על זה ששחקני ליברפול לא הגיעו אליו אחרי המשחק וזה, זה שטויות, השחקנים כן הגיעו אליו וכן נחמו אותו, כל העיתונאים שהיו שם דיווחו על זה, ואתה יודע, בסופו של דבר, גם השחקנים סיימו את המשחק, קרסו על המגרש, הם גם כן, אתה יודע, הם הפסידו את הרגע הגדול בקריירה שלהם, ואתה יודע, אני, תרבות האשמה, תרבות למצוא את האשם, סייר
לעזאזל,
כן, זה משהו ש...
עשו איזה סרטים ו...
כן, זה תרבות שצריך, שהיא לא טובה והיא לא בריאה למועדון כדורגל. אני חושב שליברפול, ועכשיו אני אדבר על ליברפול, ליברפול היא מועדון כדורגל בריא. כלומר, יורגן קלופ בונה קבוצה, אחד מהרכבים הכי צעירים שאי פעם עלו לגמר ליגת האלופות, הוא בונה קבוצה, בעצם מרכיב אותה מכל מיני חלקים, חלקי חילוף כאלה, כן? סוג של רול פליירס. הם הזכירו לי קצת, כן? את בוסטון סלטיקס. שאחר כך נדבר עליהם,
עם הפציעות גם שהם מתגברים, נכון?
פציעות, ואתה יודע, הוא מצליח להכניס, ובגלל הרוח של המפקד, של קלופ, ובגלל הרוח של המועדון, והמסורת של המועדון, הם כאילו מתעלים. ותראה, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על המשחק הזה, כן, זה משחק שבו ליברפול הגיעה מוכנה בצורה פנטסטית למשחק. ב-31 דקות הראשונות, הם הגיעו להרבה יותר מצבים מריאל מדריד. הם שלטו במשחק. נכון, ריאל מדריד החזיקו יותר בכדור, אבל ליברפול שלטו במשחק. אתה ראית שם את טוני קרוס מוסר החוצה, שזה לא קרה מאז 1990, השנה בה הוא נולד. אתה ראית ריאל מדריד מתגוננת, ולא יודעת גם איך כאילו לנצח את המכונה הזאת, כי הם ניסו כאילו להתמסר מאחורה כדי למשוך את ליברפול, אבל ליברפול היו מאוד חכמים בריצות שלהם ובלחץ שלהם, ואתה ראית את ליברפול מגיעה למצבים שהיו יכולים, לא היה מפתיע אם ליברפול היו ביתרון 2-0 עד הדקה 31, ואז בדקה 31, האסון הגדול מבחינת ליברפול, האסון הגדול הראשון מבחינת ליברפול, סרחיו רמוס, ונדבר על התפקיד שלו עוד מעט, סרחיו רמוס מושך את סלח, סלח נפצע, ראינו את ליברפול קורסת בלי סלח מספר פעמים העונה, נגד וסט ברומיץ' למשל, נגד רומא בליגת האלופות, הוא המנהיג הרגשי שלהם, ויותר מזה, הוא זה שמותח את ההתקפות, כלומר, את ההגנות. כלומר, כשסלח על המגרש, ההגנות חוששות, המגנים לא עולים, ואז ההתקפות הרבה פעמים תקועות. התקפות של היריבה של ליברפול, הפציעה הזאת טרפה את הקלפים, ותשמע, זה גם בסופו של דבר מה שהפסיד להם את המשחק.
כן, אנחנו לא יכולים לדעת אף פעם מה היה קורה אילו, ופציעות כמובן משפיעות ומשנות. בסך הכל היה אפשר לצפות שליברפול תפתח יותר בהתלהבות, הקבוצה יותר רעבה, התקפית הנלהבת, שריאל מדריד כבר, זה המתאגרף משקל כבד, שאתה יודע, מחכה לסיבוב השביעי והשמיני בקרב אגרוף הזה.
הוא כבר היה שם, הוא עמד
בלחץ. כן, ואתה יודע, ובסוף הם יעשו את מה שצריך, ויש להם את הווינרים, אבל שוב, שאתה אומר שליברפול הייתה יכולה להוביל 2-0, בסדר, זה נכון. מצד שני, שוב, ההגנה של ריאל לא אפשרה הרבה מצבים, חוץ מהביטה שם של ארנולד, של אלכסנדר ארנולד, שהוא קלט מקרוב.
לא, היה גם את הבלוק על פרמינו.
כן, אבל נכון, לא, זאת ההתקפה. אבל פרמינו, אגב, זה שחקן שיחזב אותי בגמר הזה. בייחוד שסלח נפצע, וציפיתי שיקח עליו יותר, שזה פעולות יותר חדות, שידע להביא את התחכום. פרמינו היה מאוד לוחד מול, איבד גם כדורים. הוא שחקן שהוא עושה דברים טובים, והוא מסוכן גם ביום לא טוב. אבל הוא לא היה טוב במיטבו, ובסופו של דבר נפצע מוחמד סלח, השאלה היא מה אתה עושה. אתה זוכר שליברפול פתחה את המשחק מול רומא, חצי גמר, שחקה רע, ואז נפצע אלכס אוקסלד צ'מברלין, שחקן נהדר,
כן.
החליף אותו ג'ורג'יניו וינאלדום, וליברפול קצ'ה.
כן.
הנה אתמול יוצא הכוכב מוחמד סלח, כמובן אין מה להשוות אותו כן לאוקסלד, אבל נכנס ללנה. ובצד שני נכנס בייל, אתה מבין?
כן, אבל...
אז...
לא, אבל תסתכל, למשל, כאילו, לפני הדקה ה-31, ליברפול נהגה בכדור 51 פעמים, בשליש האחרון על המגרש, והגיע לתשע מצבים. לתשע מצבי הפקעה. ריאל מדריד נגע רק 21 פעמים בכדור, לפני הדקה ה-31, והגיעו לשני מצבים הפקעה. כלומר, ואז ברגע שזה, שסלח יצא, כל הכימיה, כל הסגנון של ליברפול, הכל השתנה.
הכל השתנה, גם כן. האמונה, הכל מת.
הוא בעיקר מנהיג רגשי לפי דעתי, סלח, אתה יודע, הדוגמה האישית והרוח שלו, והעובדה שאיתו אתה תמיד מסוכן.
44 שערים, כן. ב-51 משחקים, תשמע.
אז ריאל מדריד הגיעו לחמש ביתות עד המחצית, עד סוף המחצית, וליברפול לאפס, אחרי הפציעה של סלח. ואפילו קלופ הודעה, אתה יודע, הפציעה השפיעה עלינו. כלומר, זה השפיע עלינו זה. ואתה יודע מה? כן, בסופו של דבר גם כן, זה עניין כלכלי. כי היית מצליח להכניס שחקן שהוא...
כמה קוטיניו היה חסר? אתה חושב היה את קוטיניו שאפשר... נכון. עזוב שהוא היה פותח. אתה יודע מה? אני רוצה להגיד משהו אחד על ליברפול שלא אמרת. אני חושב, יכול להיות שאני טועה, עם הזיכרון שלי, זו הקבוצה הכי אנגלית-בריטית, חוץ מהקבוצות של פרגוסון ביונייטד. עכשיו נכון ש, ואני מדבר על העידן של 15 שנה האחרונות, קבוצות אנגליות שהגיעו רחוק בליגת האלופות, אז תמיד היו קבוצות עם שחקן מקומי אחד עד שניים. נכון של ליברפול של בניטה, זה עלה את ג'רארד שהיה מנהיג וקפטן,
היה את צ'לסי של מורינו
ולמפארד, אבל אתה ראית ארבעה בגמר ליגת האלופות, ריאל מדריד, תראה ההרכבים זה מיסמץ' מטורף, ג'ורדן אנדרסון, ג'יימס מילנר, טרנט, אתה יודע, מגינים בכלל, ורוברטסון הסקוטי, ואתה יודע, צריך לתת קרדיט למאמן, שלא רק שהוא הצליח עם ליברפול, הוא עשה את זה באמת בצורה כזאת, שמחוברת לדרך של המועדון, אתה יודע, מילנר הוא עדיין מלך השערים, הקבוצה עוד עשתה דרך, עשתה אי אפשר...
מלך הבישולים.
מלך הבישולים, שמונה בישולים, ובוא לא נשכח... 41 שערים, הקבוצה היחידה עם שלושה שחקנים בדאבל פיגרס.
אגב, אולי דווקא, אתה יודע, אם כבר אנחנו מדברים על, אתה יודע, בריטים וכאלה, אולי הם לא צריכים לחפש שוער באיטליה, בספרד וזה, ולהביא שוער כמו ניק פופ, מברנלי. אתה יודע, שוער נבחרת אנגליה גם.
הבעיה עם שוערים אנגלים, שאתה, אתה יודע, הם יקחו אותך עד שלב מסוים, ואז אתה מצפה...
כמו שוערים כמו לוריס.
זה קשה, קשה. תשמע, שוערים אנגלים זה...
תראה, אחד מהדברים שקלופ עושה בשביל בעצם לייצר מוטיבציה ארוכת טווח, הוא מספר סיפור לשחקנים שלו, הוא בונה נרטיב למועדון, הוא אומר, תראו, אנחנו כאן ואנחנו הולכים לשם, ובדרך יש לנו הישגים ויש לנו הפסדים, אבל אנחנו בדרך שלנו והולכים, ואני חושב שאתה יודע, הוא בנה סיפור מאוד חזק, ושוב, בדומה לבוסטון, הוא יכול להגיד לעצמו, תראה, הגענו לגמר, ahead of schedule מה שנקרא, בוסטון עדיין לא הגעו לגמר, אבל כאילו...
שחק אחד משם.
כן, הגענו...
עד שישמעו את התוכנית כנראה, רוב המאזינים כנראה כבר ידעו את התשובה.
והגענו לגמר, הגענו לטופ פוריקס, השגנו את מה שרצינו להשיג, כל השאר זה בונוס, כן? כל השאר זה בונוס, אבל הנה, תראו, אנחנו בדרך קדימה, והנה אנחנו מביאים את קייטה, והנה אנחנו מביאים שוער אחר, והנה אנחנו מביאים זה, ואתה יודע, בסופו של דבר, הוא בונה משהו, ואתה יודע שזה לא הסוף לשום דבר. בניגוד, לא יודע, כן, לריאל מדריד. שריאל מדריד מגיעה לשיא הזה של שלוש אליפויות אירופה רצופות, הראשונה שעושה את זאת מאז ביירן מינכן, הראשונה שעושה את זה מן הסתם בעידן ליגת האלופות. ואז מה קורה מיד אחרי? קריסטיאנו רונלדו, ספר לי מה קריסטיאנו רונלדו אומר ומה גארת' בייל אומר.
אז כן, בוא נגיד שאם ריאל מדריד הייתה מפסידה, כנראה שרק כוכבים שלא היו יותר חמוצים מאחרי ניצחון, שגארת' בייל, כוכב הניצחון, ברעיון פשוט יוצא על המאמן שלו, שלא נותן לו לפתוח ואומר, אני עשיתי הכל להצדיק מקום, אתה יודע, ואני רוצה לשחק שבוע כן, שבוע לא, ואם אני לא אקבל, אני אדבר עם הסוכן שלי, ונראה מה אנחנו עושים בעונה הבאה, וזה אומר שחקן שרק כבש את השער הכי גדול אולי בגמרים, ואתה יודע, בא לך לבעוט בטלוויזיה, לי לפחות, כשאני רואה את הרגע המזוקק הזה של הכדורגל, וכמה, אתה יודע, זה מראה כמה, טוב, אולי קר המשחק הזה, ושחקנים חושבים על החוזה ועל עצמם.
וגם רונלדו, אתה יודע שהוא הכוכב.
ורונלדו כמה שזה היה מאוד נחמד לשחק בריאל מדריד. עכשיו, הוא התנצל על זה, הוא הבין את הסערה, את הפצצה שהוא הטיל.
לא, הוא יותר מזה, הוא אמר, אני אדבר בימים הקרובים עם האוהדים, הם אלו שאוהבים אותי.
כן, אבל זה היה הודעה ככה, אני סיימתי דרכי, מאוד ברמה של תחזיק אותי, אני כבר הלכתי. והוא אמר, והוא גם לא היה על הדשא בחלק מהתמונות שכל השחקנים של חגגו שם, אתה יודע, ועכשיו כמובן השאלה היא מה זה אומר, אז אחרי זה רונלדו אמר, עכשיו הזמן ליהנות מהתואר הזה, אני מצטער, אתה יודע, אמרתי משהו שהוא יוצא מהקשרו, לא התנסחתי הכי טוב וזה, אז כן, אבל השאלה הגדולה מה עומד מאחורי זה, בין 33, עם כל ההיסטוריה שלו, ורונלדו שאתה, שוב, בניגוד לשנים קודמות, לא כבש בשני משחקי חצי הגמר ולא בגמר, הוא השאיר את זה לביבי, בנזמה ובייל לעשות את זה, האם זה העניינים
ביבי, ש... ביבי ניצח גם
כן, כאן. ביבי תרם את תרום התושה, והשאלה היא באמת, מה אתה עושה עם, מה באמת, האם זה עניין של חוזה חדש, או האם זה עניין של, יש לו בעיה עם הרשויות והמיסים, ואתה יודע, מה מהסיפורים האלה?
כן, יש לו את העניין הזה של הרשויות והמיסים, שהעיב על תחילת העונה שלו, וראינו, אתה יודע, הוא דיבר על זה, הוא אמר במקומות אחרים לא היו עושים לי את זה, הוא רוצה לסגור את העניין של המיסים, אולי הוא חושב שהמועדון לא תומך בו מספיק, לא יודע, יכול להיות. אנחנו לא יודעים, הוא ידבר בימים הקרובים, אני מתאר לעצמי שאז אפשר לדבר על ספקולציות, מנצ'סטר יונייטד, פריס סן ז'רמן, פקה פקה פקה, אבל תראה, בסופו של דבר...
הוא גם אמר שאין מקום יותר טוב לשחק ממנו מאשר ריאל מדריד, צריך להגיד כן, את זה, וזה נכון.
אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, אז יש לך פה אחת מהקבוצות הגדולות בכל הזמנים של הטורניר, אולי הגדולה בכל הזמנים של הטורניר, לא קבוצה מבריקה, כן, אבל קבוצה שפשוט יודעת לנצח, ויש לה את היכולות האלה, והיא עושה את זה טוב, ואתה יודע, בהרבה מובנים היא אומרת, כן, הליגה פחות חשובה לנו, אנחנו מתמקדים בזה, והיא מגיעה לשיא שלה, בזכייה שלישית ברציפות, משהו באמת היסטורי, ואז מה מתחילים כל השחקנים לעשות? להתעסק בעצמם. כלומר, לא להתעסק בקבוצה, להתעסק בעני. וזה קלאסי, מחלת היותר או מחלת העני, מה שפט ריילי מגדיר, כאילו, שההצלחה היא הצעד הראשון בדרך לכיוון אסון. כאילו, לכיוון אסון. והוא אמר את זה, כן, פתאום מתחילים לדבר כאינדיבידואלים, פתאום מתחילים לרצות יותר כסף, לרצות יותר כבוד, לרצות יותר זמן על הכדור.
שחקנים שעבדו קשה חושבים שהם כוכבים פתאום.
כן, ואתה יודע, תראה, זידן, בגלל שהוא זידן, הצליח להפוך את ריאל מדריד למועדון, לקבוצה שעובדת ביחד למען המטרה הזאת, ליגת האלופות, ובגלל הדבר הזה הוא מצליח להושיב שחקנים כמו אסנסיו, גארף בייל, לפעמים איסקו, קובצ'יץ', שחקנים ממש ממש איכותיים שמנהיגים או הנהיגו את הקבוצות שלהם בעבר ואת הנבחרות שלהם, והוא מצליח להושיב אותם על הספסל. ושמע, זה פריבילגיה אדירה לעלות שחקן 100 מיליון יורו מהספסל, והוא נותן לך את אחד מהגולים הגדולים בכל הזמנים של, של גמר ליגת האלופות, אם לא אחד מהגולים הגדולים בכל הזמנים. כי שחקן של 100 מיליון יורו, זה מה שהוא יכול להפיק לך. הוא יכול להפיק לך שער כזה, וזה שער קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. זה, אתה יודע, זה מעטים האנשים שיכולים לעשות את זה, בטח בזמן
הזה. אתה יודע על הגול של זידן או של בייל? איזה מהם?
של בייל.
של בייל.
כן.
כי אתה יודע שזה...
לא, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הוא יכול, הוא שימר את הסגל הזה, כן? הוא שימר את האגו של הסגל הזה, הוא שימר את הכיוון של הסגל הזה, וזה זידן יכול לעשות.
אוקיי, אז אתה דיברת פה על משהו מצוין. ריאל מדריד זה חבורה, מה עושה אותם? ווינרים שהם חבורה של ווינרים. יש לך סרחיו רמוס ובייל ורונלדו, וזה גם איכות כמובן, ועומק וכישרון, ועבודה קבוצתית. אבל מה שמדביק את באמת את כל הווינרים הזאת לקבוצה אחת, זה שיש להם את הווינר הגדול ביותר על הקווים, ובו, אתה יודע, הרבה דיברו על התחת של זידן בשנים האחרונות, אפשר לקרוא לו מידס, כי אתה יודע, שהוא מעלה את בייל ואחרי שתי דקות הוא נותן גול, זה כבר פעם ה-300 בשנתיים שזה קורה עם זידן. החוש הזה, עם פריז הוא עשה את זה מפליחה בשמינים.
שלושה מהארבעה שערים האחרונים בגמר ליגת האלופות הופקעו על ידי מחליפים של זידן.
כן.
שלהם, כאילו.
בסדר, אז זהו, והיו גם שערי גרבג' שלהם, שהסנסי עונה שעברה, אבל זה כן מלמד אותך, כמה פעמים הוא עושה את החילופים. אני מזכיר לך מה היה עם פריז, שהוא אמרי שם החליט ללכת כל הקופה במצב של 1-1, וזידן, אתה יודע, סגר את הסיפור, הוציא את קזמירו, איזה חילוף שהכניס לוקאס וסקז, חילופים באמת מבריקים, אז אומרים פוקס, פוקס צריך להכיר בגדולה שלו אחרי שנתיים וחצי ומה שהוא עושה. אני, אבל זידן...
השאלה, תראה, השאלה עם זידן, אם הוא יכול לשמור את, את הביבוע האגו הזה,
בדיוק,
אתה יודע,
בדיוק,
כי,
בדיוק.
כי גם רונלדו מדבר, אתה יודע, הם רוצים להביא את נעימר, רוצים להביא את הרי קיין, רוצים, אתה יודע, יש דיבורים על מלא דברים. אתה יודע, אתה צריך לשמור על ה... אתה צריך לבדוק איך אתה מצליח להתמודד עם כל האגו הזה, כי אוקיי, סבבה, ריאל מדריד היא סופר טים, אבל אתה יודע, סופר טים שחמישה מהשחקנים לא רוצים להיות שם יותר, בגלל שהם לא מקבלים מספיק דקות משחק.
המומחיות של זידן, וזה אנחנו מתעסקים הרבה בפסיכולוגיית ספורט, תשמע, משהו מצליח להוציא באמת משחקנים עצבנים, לתעל את האנרגיות השליליות האלה, למגרש, זאת אומרת, הרבה פעמים שחקן שהוא מרגיש שלא משתפים אותו ולא זה, הוא הולך, הוא עושה דווקא, הוא מנתק, אתה יודע, זה משפיע רע על ההרמוניה בקבוצה, עולה מהספסל ולא מחובר. תראה שחקנים רעבים ועצבנים אצל זידן, תראה את התרומה של חמאס ומורטה בעונה שעברה, בייל ואיסקו העונה. היכולת הזאת של זידן, באמת, לקחת חבר'ה מתוסכלים, ויש לו המתיחות הזאת, כל אחד רוצה לשחק, ולחלק את זה, זה אדיר, וזידן זה ה-DNA של ריאל. תשמע, גם זידן יש לו חלק בחמש זכיות של ריאל. 2002, השער שלו מול לברקוזן, אחרי זה עוזר של אנצ'לוטי, וכמובן המקרים האלה, ואנחנו מדברים על זידן, וזידן הוא גיבור ענק, והוא סיפור, אתה יודע, המושלם בעיניי של הכדורגל, בין המאגרים, שאתה יודע, אבא שלו בעצם גידל אותו קצת ליד האתר שקם שם, סטאד דה פרנס, ואז הוא הביא בסטאד דה פרנס את המונדיאל לצרפת, אבל אתה יודע, מעבר לבין מאגרים, הוא גם צרפתי, הוא גם יש בו השפעה איטלקית, וחיבור ליובה וליפי, ואנצ'לוטי, הוא גם כמובן עם ריאל מדריד, זאת אומרת, וגם אפריקה כמובן, מהמוצא הג'יראי, זאת אומרת, כל הקוסמופוליטיקה, אבל קרדיט מגיע אחד ליותר מזידן ויותר מרונלדו ויותר מכולם לאיש אחד, פלורנטינו פרס. האיש הזה, פלורנטינו פרס, הוא הדיקטטור של ריאל מדריד. הוא הנשיא, אין להם מנהל ספורטיבי שהוא דמות, אוקיי? זה פרס שהחליט שזידן יהיה. מהיום שפרס שם את זידן, הוא החליט שהוא בעצם כל הסמכות.
יש להם
דמויות, אבל הם לא... אתה יודע, זה לא מועדונים חזקים, כולם יודעים שמי שקובע הכל בשוק העברות, והמילה האחרונה והכל, זה פלורנטינו. עכשיו, פלורנטינו אחראי להביא את זידן כשחקן, להפוך אותו כסמל של המועדון, הוא אחראי לרונלדו ובייל, שבייל אני אחזיר כבר, אפשר להגיד, אחרי אתמול, את מה ששמו לו, הפילוסופיה הזאת שלו להאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה ככה, והנה לפלורנטינו פרס בדרך שלו, אחרי שהוא ספג לא מעט ביקורות עד 2014, יש לו חמש גביעי אירופה, אחד פחות מסנטיאגו ברנבאו שיש לו שישה, כן. וזה אומר, אתה יודע, זה
אוקיי, תראה, אני חושב שכן,
ואני אגיד ככה, ריאל מדריד הזאת, רק למילה משפט אחרון, ריאל מדריד הזאת אמרת משהו מאוד נכון, היה לנו את ברסה של צ'אבי אינייסטה, שהייתה מזוהה מאוד עם סגנון טיקי טאקה, ריאל מדריד של זידן, מה שמאפיין אותה זה הווינריות, היא יכולה לנצח, היא אין שני לה במתפרצות ציוניות, אין, במשחק מסודר, אם צריך להתנצח בפנדלים את אתלטיקו, היא יודעת איך לנצח, היא עושה את זה בכל דרך, אתה יודע, אוקיי, עם מספרות או עם דחיקות עם הברך.
בדיוק, אמרת כל דרך, אני רוצה שנייה לדבר על התפקיד של סרחיו רמוס, אחד מהגיבורים של הגמר הזה, בהרבה מובנים, גם מבחינת הנרטיב וגם מבחינת ריאל מדריד. תראה, הוא פוצע את סלח עם מוב מעולם הג'וטה. סלח נוגע בו עם ה... מכניס את היד לזה, אין מה לעשות, הוא מנצל את זה, כן, אנחנו רואים, הוא תופס את הזה, מפיל אותו, עושה לו וזרק.
מהלך שאפילו היה עבירה. לא נשריקה,
לא נשריקה.
עזוב צהוב, עבירה.
כן, לא נשריקה, לא, זה כביכול, סלח דחף אותו ונפל לו את זה, וזה... כמה דקות לפני שקריוס חוטף את הגול הראשון, רמוס נכנס בו, אתה יודע, כאילו, אני מתאר לעצמי שלא היה לו זעזוע מוח או משהו, אבל אתה יודע, יכול להיות, תראה, יש בסופו של דבר, כן, נכון, זה לא הוגן, ואנחנו מכירים את הסיפורים של רמוס, והוא הרבה פעמים עושה הצגות, ומצליח להעיף שחקנים.
כרטיסים האדומים, כן. מעל 20, אתה
כן,
יודע.
כן, לא, אבל הוא, אני מדבר על מה שהוא עושה ליריבים.
כן, כן.
הוא עוצמתי, הוא חזק, הוא מראה את הנוכחות שלו. תשמע, בסופו של דבר, זה מה שאת רוצה מהקפטן שלך. זה מה שאת רוצה מהקפטן שלך. הוא עשה דברים, נכון, על גבול החוקי, הלא חוקי אפילו, אבל זה מה שעושים כדי לנצח. ואתה, כשאתה מסתכל על הקפטנים הגדולים בהיסטוריה של, של, של כל ענף ספורט, יש להם את הצד הזה, שבו הם, כן, הם קצת מלוכלכים.
גריט.
בדיוק, והם קשוחים, והם שם כדי לפגוע ולהפחיד את הכוכב של היריבה.
גטוזו, אבוקסיס, זה תמיד השחקני נשמה, זה האלה שכאוהד אתה הכי אוהב אותם, וכאוהד של הקבוצה היריבה אתה הכי שונא אותם, אבל הכי היית רוצה שהם יהיו בקבוצה שלך.
בדיוק, אתה צריך במשחקים מקצוענים, אתה צריך את הבן זונה הזה. אתה צריך את הבן זונה הזה, אין מה לעשות. וכן, אפשר למתוח ביקורת על ההתנהגות שלו וזה, בסופו של דבר, הוא יוצא כאלוף אירופה, בפעם הרביעית. אתה יודע, מניף את אחד מהקפטנים הגדולים והדגולים של, של מדריד, ריאל מדריד.
והיה לו
אתה
משחק,
יודע, הוא המנצח הגדול.
היה לו משחק אדיר ושקט, אתה יודע, באמת, זאת אומרת, מקצועית. והוא עושה, כמו שאמרת, את הדברים הקטנים, הדברים הנהדרים האלה שמנצחים לך את המשחק, ואתה יודע, זה לא רק, זה הקריוס וסלח, הפציעה, אתה יודע, שזה... שוב, אם אתה תשאל אותו והוא יהיה מחובר לפוליגרף, הוא גם יודע שהוא שחקן מאוד מלוכלך, סרחיו רמוס, והוא, אתה יודע, הוא כזה. אבל...
שמה, בשביל, אוקיי, תראה, אתה לא, אף אחד לא מרים את הגביע מהאדמה. כן? אף אחד לא מרים נכון. את זה. אתה יודע, זה הגביע על הרצפה, אתה צריך לסחול מתחת לאדמה, בביוב, ובקשיים, בשביל להגיע לגביע הזה.
אם אתה... תרצה זה דריימונד גרין, בגולדן סטייט, זה רמוס.
בדיוק, אתה לא יכול, אתה לא יכול לנצח את הטורנירים האלה, שוב, בלי חתיכת בן זונה. כי אתה יודע, אתה לא יכול, ואתה יודע, אני, אין מה לעשות. נכון. זה נורא והיום, זה טרגדיה ספורטיבית, זה מבאס עבור סלח, מבאס עבור ליברפול, מבאס אפילו עבור מצרים, ראיתי ששגרירות ישראל שולחת איחולי החלמה למוחמד סלח דרך אגב, במצרים, שגרירות ישראל במצרים, זה יפה.
סך הכל, כן.
בסופו של דבר, אתה צריך את השחקן הזה.
והקפטן עם הניסיון, שגם יודע כמה הוא שלט בקצב המשחק מאחורי יחד, הוא לא יקבל את זה אף פעם קרדיט עם חוליית הקישור של ריאל.
הוא וקרוס בעצם התמסרו הכי הרבה, וגם הגיעו, מסרו הכי הרבה כאילו בכלל, לשחקנים, הם בעצם נעילו את המשחק בהרבה מובנים.
אני רוצה לספר לך סיפור. אתה יודע, זינדין זידן, אחרי הגול ההוא שהוא כבש מול לברקוזן, הוא סיפר... שהוא ניסה את זה עוד מיליון פעם, באימונים, בפרסומות, לצילומים, בקשות של... בחיים לא הצליח, זה גם היה לו ברגל שמאל, הכל התחבר לו באותו יום, אבל הוא אמר, בחיים לא צריך לשחזר את זה, לא יקרוב, זה תמיד היה שפה שלו. אתה זוכר, קריסטיאנו רונלדו, אחרי הגול שלו במספרת מול טורינו ברבע גמר, יום או יומיים אחרי זה באימון, הוא נתן אותו גול במספרת. וזה גרם לשחקני ריאל לטירוף קצת, הם עשו מספרות באימון, וגארת בייל, שהוא כמובן הכי, עם כל העניין שהסוגיה, תג מחיר וזה, הכי רוצה להראות שהוא יכול לעשות כל מה שרונלדו יודע, אז קריסטיאנו רונלדו בא לאימוני, גארת' בייל הגיע לאימוני, וניסה לחכות את המספרת לכבוש, והיה כישלון, אתה יודע מה לעשות, על כל אחד שאתה מצליח כזאת, יש לך מלפה שלו, בקיצור, אז זה היה כזה וידאו, תראו, בייל הוא לא רונלדו.
כן.
והנה תראה אתמול בגמר, במעניתיים, שבייל עולה מהספסל עצבני, וזה מראה לך ש... אתה יודע, צריך להתאמן, לברון ג'יימס זורק כל הזריקות משוגעות, ומדברים על זה שהוא בקיץ, שלקח את החבר'ה למחנה אימון, והם לא הבינו מה הוא זורק את הזריקות המשוגעות האלה, פתאום הוא משתמש בהם בפלי אוף, במניטה.
כן.
אתה יודע, זה דברים ש...
אתה יודע, ריי אלן...
נגיד מוריניו באימונים, היו מתאמנים אצלו על מספרות, הוא היה בועט בשחקנים.
כן, אבל...
בסוף זה הביא לריאל גביע.
גם ראינו, היה וידאו של זידן מרים כדורים לשחקנים, והם בועטים בבולה, שאתה רואה איזה טאצ' יש לזידן. אבל כן, אתה יודע, גם ריי אלן, הוא היה מתאמן על הסטפ בק פרי, שהוא מקבל את הכדור וזורק ישר, אתה יודע, הוא היה אובססיבי, היה לו OCD, ועדיין יש לו, כן, הוא לא עומד על משהו, אבל הוא התאמן ככה, מאז הימים שלו בקונטיקט קונטיקט, וסיפרו שכאילו, אתה יודע, ראו אותו מתאמן את אותם אימונים, מקונטיקט, מהימים בקונטיקט, ועד, אתה יודע, עיתונאים שם, ועד הימים שלו בגולדן סטייט, סליחה, בבוסטון סלטיקס ובמיאמי היט, ואתה יודע, בסופו של דבר, כשזה מגיע, ויש לך את ה... זה לא זיכרון שריר, אבל זה כן, זה סוג של זיכרון שריר, כן? אתה יכול, אתה יכול, טק, אתה יודע, אתה יכול להפעיל את זה, בגלל שעשית את זה מיליון פעם, אז אתה עושה את זה מבחינתך, זה, אתה יודע, זה, וכמובן, אתה יודע, העניין של התזמון והלחץ והכל, זה מן הסתם הופך את זה להרבה יותר קשה, מבחינה מנטלית ופסיכולוגית, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, גארף בייל, אם הוא לא היה מתאמן על הדברים האלה, הוא לא היה מצליח לעשות את זה.
כן,
הוא היה נראה כמו אלי דריק, שהוא היה רץ, קופץ כזה ונופל תוך שנייה.
כן, וגארף בייל בעצם הגיע ב-2013 לריאל, ובעונה הראשונה שלו הייתה העונה הכי מוצלחת, כי הסתיימה עם הסללום, עם הפריצה הזאת שהביאה את גביע המלך מול בקלאסיקו במסטאיה נגד ברסה שם. מי הוא השאיר מאחורה? ברטרה? לא.
ברטרה.
כן. שאגב, ברטרה חתם חצי עונה נפלא עם בטיס, אבל לא משנה. וגארת' בייל אז לוקח, שם את השער שמביא את השער בערכה שעושה 2-1 מול אתלטיקו ב-2014 בליסבון. נכון שהשער הוא לקח ריבאונד, זה לא שער אולי גדול, אבל שער שהביא לריאל בפועל את ליגת אלופות, ואתמול המספרת שלו גם כן, שער של 2-1, זאת אומרת, 2-4 גביעים האחרונים, זה שערי ניצחון של גארת' בייל, וזה כבר משמעותי. אחרי הגול מספרת אתמול, פתאום הוא הפך לסוג של אייקון, אי אפשר להתעלם. עכשיו הוא, אתה יודע, אם הוא היה לא עושה כלום אתמול, ריאל היו מוכרים אותו בקיץ, לא היה בכלל אף אחד לא, אין ספק, ועדיין הוא מועמד להימחר. עכשיו הוא סוג של אייקון, הוא עשה פה, נכנס עם הגול הזה...
עכשיו קודם כל הם יכולים לקרוא אותו במחיר שהם רוצים לקבל עליו, דבר ראשון. דבר שני, אתה יודע, תשמע, הוא זכה ביותר גביעי אירופה מכל שחקן בריטי אחר בהיסטוריה.
אבל זה כולם, בריאל, כולם הסטטיסטיקות עובדת, כי הם פשוט זכו 4-5.
נו, בסדר.
בן זמה, אגב, הצרפתי הראשון לכבוש בגמר מאז עידן, יש פה הרבה סיפורים.
כן, אבל אתה יודע, גם... כשאתה מסתכל, אז כאילו בכל, הקרואטי שזכה הכי הרבה בגביע אירופה, הגרמני, אתה יודע, המרוקאי, יש מלא, כאילו, זה לא, אתה יודע, זה מן הסתם, זה היה הגדולה של המועדון הזה, כל מי שמצטרף אליו, זה הציפייה. אוקיי.
משהו על זליקו בובאץ', תשמע,
מה? בובאץ', אוקיי.
אתה יודע, אף אחד לא מדבר, פחות מדברים ומתעסקים, אבל אני מת לדעת מה קרה שגרם לעוזר ה-17 שנה, נכון, אנחנו יודעים, יש שם ענייני אנרגיות וקצת ריבים, אבל הבחור 17 שנה צמוד איתו זה וזה, ורגל וחצי הקבוצה בגמר ליגת האלופות, זה קורה לפני הגומלין לרומא, וכסח כזה שהוא אי אפשר לראות אותו עד סוף העונה,
הוא
היה מועמד לאמן, בסדר.
היה מועמד לאמן את ארסנל, אתה יודע, וכאילו מאוד יכול, תראה, ארסנל התחילו את ה... את התהליך של של הראיונות עם שחקנים, עם מאמנים אפשריים באפריל, בדיוק שהם רבו, ויכול מאוד להיות שהתקשרו לבובאץ', אמרו לו בוא לראיון עבודה, הוא בא לראיון עבודה, אמר לקלופ, או לא אמר לקלופ.
הוא לא אמר, הוא אמר לו בדיעבד.
בדיעבד או משהו, וזה, אתה יודע, יצר מה אתה יכול, אתה יודע, זה עניין אמוציונלי בין שניהם.
כן, העובדה אבל שארסנל בסוף הלכה לאמרי, וזה אפילו לא התפתח, זאת אומרת, שוב, זה קורה.
ארסנל עשה לליברפול טעונה ביום השנה שהם לא זוכים ב-1989, יום השנה הם זוכים ב...
רגע תומאס, כן.
אתה יודע, תראה, בוא נראה, בוא נסתכל על מי מבחינתך, מלבד האנשים שדיברנו עליהם, היה בעצם המשמעותי ביותר במשחק הזה מבחינת ריאל מדריד ומבחינת ליברפול.
אני חושב שגארת בייל, איש המשחק, אתה יודע, בסופו של דבר, הסיפור של המשחק הזה זה קריוס ובייל, ובייל זה שבצד אחד אדם ללנה עולה במקום סלח, ואדם ללנה היה כאילו ליברפול שחקה בעשרה שחקנים, בכלל, אתה יודע, לא שייך לאירוע, ולעומת זאת גארת בייל יחס ולוקח את המשחק עליו, כמו, אתה יודע, איזה לברון או איזה, בכלל הוא ספסימן פיזי מטורף בייל, אז עם כל הפציעות שלו, אז בייל הוא איש המשחק. מבחינת ליברפול, אם אתה, אתה יודע, אני חושב שהטרנט אלכסנדר ארנולד, צריך לתת לו מילה טובה, מגן צעיר, שגם אנדי רוברטסון אגב, מה שקלופ עשה, תשמע, זה להריץ, כי בעצם בוא רק נזכיר פעם אחרונה, כי אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל קלופ שלמד מוולפגנג פרנק בגרמניה, שוולפגנג פרנק בעצם היה חסיד של אריגו סאקי, כן. ודרך זה הם הבינו שאפשר לנצח קבוצות עדיפות, אמרנו את זה, אנחנו לא, זה... או, שלום.
רם נכנס בדיוק בסערה. רם, מה...
איזה יום.
מה דעתך על המשחק?
מה מדברים, NBA? אלפות, מה מדברים?
מדברים על העובדה של ליברפול בלי אנפילד, לא מסתדרת בגמר.
ליברפול בלי אנפילד, ליברפול בלי סלח, ליברפול בלי מזל.
בלי שוער?
בלי שוער,
עד שלאוברן,
עד שלאוברן כבר נותן משחק טוב, ובאמת לאוברן, אתה ציפית שאולי אחד על אחד רונלד מול אוברן יפיל את ליברפול, אבל בסוף...
דווקא באחד על אחד עם של רונלדו מישהו דווקא כן שם את הרגל ברגע האחרון,
כן, אבל
לא
במה הציע.
כן.
מה היה המחשבה הראשונה שלך שראית את הטעות של...
הראשונה או השנייה?
הראשונה והשנייה.
השנייה אמרתי, is done. שימו מזלג בבחור, is done. ראיתי...
אני חשבתי שטראמפ כבר בדקה 52 היה מפטר אותו.
שמע, אני לא זוכר דבר כזה. אני מניח שכבר דיברתם על זה, אבל אתם אי פעם ראיתם דבר כזה? אני ראיתי, אפילו לא...
שתי טעויות ברבה כזאת.
לא, עזוב את השנייה. השנייה, מישהו גם תיקן אותי שדיברתי איתו על זה, הוא אמר, ראיתי כבר כאלה.
כן.
הראשונה...
זה גם ביתה, אתה יודע, אנחנו לא שמנו לב שזה הייתה ביתה פשוט עצירה.
דסקל.
מן הסתם, אבל זו ביתה טובה.
דסקל, זה לא אני עומד בשער, זה לא שגי כהן.
שואל שכבר עשה טעות קולוסלית, אם הוא איבד את הביטחון, שעדוף כדור כזה.
הוא ניסה להגרף את זה. הוא ניסה, הסתכלתי איזה 8 פעמים, הוא ניסה להגרף את זה החוצה, במקום של לקלוט. אז אני מבין שלקלוט אי אפשר כי זה פצצה, אבל... what the fuck?
אני אגיד לך משהו שהפתיע אותי, הייתי בטוח שכן ור, אתה יודע, אנחנו שוב נבכה על, כמו שכל הדרך לגמר בחינו שאין שיפוט וידאו, אז בסוף איכשהו, אתה יודע, היה שם, צריך להגיד, הגול בנבדל גבולי, כן. שנפסל לריאל, שאנחנו לא מדברים עליו, אבל...
כי אין סיבה.
נכון, אבל...
כמו שאני מדבר על המשקופים, על ה... אין סיבה.
נכון, אבל אני חושב שזה, אתה יודע, דווקא לרעת, זה דווקא לרעת העניין, כי זה יעקב את ה...
שמע, מצד שני...
אם כבר היה מוכרז, זה מסוג הדברים שיכולים כן לגרום לזה משהו.
זה משחק עם כל כך הרבה אירועים, זה מבחינתי כמו משחק NBA, אנחנו רואים עכשיו את הסדרות גמר, שאתה אומר, אתה לא מתרכז בשלשה שלא נכנסה או דברים כאלה, כי יש כל כך הרבה דברים. בדיוק ראיתי איזה, שמעתי איזה פודקאסט של ג'י ג'י רדיק עם סימנס, אז הוא מדבר, עדיין אוכל אותי השלשה הזאת שלא שמנו, ואני אומר לעצמי, כן, אני ראיתי את זה, אני זוכר את זה, אני לא זוכר את זה, הוא יזכור את זה כל החיים שלו, אבל אנחנו שיש כל כך הרבה אירועים, אין לנו מה לשחק את המאיים.
יורגן קלופ מפסיד בשישה משחקים, בשחקי גמר האחרונים שלו. עכשיו, כל המוטיבציה של יורגן קלופ, כמו שדיברנו עליו מקודם, זה העניין הזה של בניית סיפור, והוא גם אומר לשחקנים, תקשיבו, כשאתם מנצחים זה בזכותכם, כשאתם מפסידים זה בגללי. يعني وكيلو موريد ما متلخات وهو سايت ده بصوره הרבה יותר אלגנטית וטובה ונחמדה מאשר ז'וזה מוריניו. מצד שני, מאוד יכול להיות שאתה יודע, המילימטר הזה שאין עליהם לחץ, הם אומרים, אוקיי, בסדר, אפשר לעשות טעויות.
אתה הרגשת ככה?
הוא זה שגורם להם לעשות טעויות כאלה בגמר, יכול להיות. כאילו שהמוטיב...
כן, הבנתי, הנחה שאתה לא שם תספיק לחץ לשחקנים, יכולים לפשל יותר בקלות.
ראינו את פאפ השנה עם שוער אחר שהוא ברמה אחרת. פאפ שנה שעברה זה אותו פאפ. עם שוער יותר טוב... פתאום סיטי כבר לא חוטפת הרבה גולים מצחיקים, כי יש אדם יותר טוב, לא יעזור, בסופו של דבר, זה מצחיק, בדיוק ראיתי את ה... אני אגיד כמה דברים, ואז אני אחזיר אתכם, אני מצטער שאני גונב ככה.
אגב, הם לא חטפו הרבה שערים מגוחכים בליגת האלופות, הם ההפך, הם...
אני חושב שקריוס החזיק אחר ברשתות נקיות עד הגמר, או...
במשחק הזה עצר כמה ביתות לא רעות בכלל.
ושוב, אתה יודע, ליברפול, אתה מסתכל על הנייר, אתה אומר, יש לי 2 מגנים צעירים שאני לא יודע מה, יש לי פה את ג'ורדן אנדרסון הקשיש שבקושי זז בקיר, כן. יש כבר מספיק מקומות שאתה חושש מאיפה תבוא הצרה, ואז השוער, שמה לעשות, תחנה האחרונה.
כן, בוא נגיד יחד, פירמינו למשל, שאתה לא מדבר עליו, כששוער עושה טעויות, הוא בולט לך כל כך, כשחלוץ נעלם, אתה לא שם לב, זה כזה סטייל עומר סימפסון כזה שנכנס לתוך השיח, הדבר, אתה לא מדבר עליו, אבל פה יש לך חלוץ שאתה לא זוכר בכלל שהוא שיחק. זאת אומרת, זה כבר מעניין אותי מה קלופ, מה ההוראות שהוא נתן, איך הוא הכניס אותו לדרייב, איך הוא ניסה להעיר אותו באמצע המשחק, כי הוא לא התעורר. אתה יודע, בן אדם...
הוא לא התעורר?
מנה...
בייחוד אחרי שסלח יצא, הוא היה צריך אותו יותר.
אני חושב שאגב, ורן ורמוס עשו עליו עבודה מצוינת. אתה יודע, בסופו של גם כמה זימירו, הם סגרו אותו טוב, הם זיהו אותו כהסכנה הגדולה, הם נתנו, אמרו, טוב, בסדר, מנה, זה קצת כמו בפלי אוף של ה-NBA, טוב, שמנה נצח אותנו, אתה ראית את מנה הרבה יותר אקטיבי ונוגע יותר בכדור וכו'.
ועל מרסלו, אף אחד כבר, כולם רגילים, שהוא משל, אתה יודע, מרים איזה משהו, הכל בסדר, אצל מרסלו אנחנו רגילים לקבל
הגיוני לגמרי שמגן שם לוקח את הכדור, עושה 2 צעדים, מכין בדיוק, עושה שני גם מכין בדיוק כזה, אם הרגל, אם זה לא גו גו גדג'ט כזה, של רגל שמגיעה, רוב המוחלט ברוב המוחלט של המקרים זה כדור שלא יוצא ממנו כלום, ואנחנו פשוט עוברים הלאה. שמע, יש לו גם מזל שיש לו את השחקנים האלה, יודע, רוב הבישולים של מרסלו זה לשחקני התקפה שהם מדהימים. הם מדהימים, אתה יודע, זה נראה לי הרבה יותר כיף להיות מגן שמרים ככה בסגנון ברזילאי של יאללה, בוא נרים לרחבה, נראה מה יקרה. אתה יודע שזה קורה בקבוצות פחות טובות,
יש הרבה פחות שערים. זה הכל נהדר להכנה לכדורגל, לעונה של הכדורגל
חופים. כן, ממש.
לגבי קלופ, תשמע, המאזן הזה בגמרים הוא מטריד. בן אדם ניצח גמר ראשון שלו, 5-2 את ברן בגביע באולימפיה סטדיון בברלין, מאז 6 גמרים הוא מפסיד, אבל מה הקאץ', חוץ מגמר אחד של ליברפול מול סביליה, הוא תמיד היה קבוצה קטנה, שפגש בגמר קבוצה גדולה, וחלק מהדרך לשם זה לנצל את הביתיות, אם זה היה בדורטמונד או בזה, זה, אתה יודע, לעשות דברים בדרך.
שמע, אני
אתן לך... אני גם 5-0 בפורטו, בסדר,
אני אגביל לך את זה...
לגמר נתון, ואתה יודע, במילה אחת על ריאל מדריד, אתה יודע שאנחנו לא הזכרנו את זה, אבל מכל 4 הזכיות בחמש השנים האחרונות, זו הייתה הזכייה המרשימה ביותר של ריאל מדריד. היא עברה את פריז,
היא עברה את... לפני הגמר הם אמרו, לפני הגמר הם אמרו, ליברפול זו הקבוצה הכי חלשה שמגיעה מולנו בגמר.
אבל תראה, אבל הדרך של ריאל, גם עובדתית זה, אתה יודע, אתה יכול להגיד את זה על סמך חומר שחקנים, על סמך ההופעות של ליברפול שפירקה את מנצ'סטר סיטי, שכולם אמרו שקבוצה הכי איכותית בפעל אולי.
היא פירקה את מי שאיפה את ברצלונה, משחק אחד לפחות.
בסדר, ובדיוק. עכשיו, רומא ברצלונה וסיטי, שתי הקבוצות הגדולות היחידות שריאל לא פגשה. חוץ מזה, פריז סן ז'רמן בשמינית, זה הכי קשה על הנייר.
כן,
יובה וביירן, וכמה סיפורים טובים, אתה יודע, אלופים, ריאל מדריד, מעל הכל, בלהרוס סיפורים טובים. נאמר בא לפריז.
הם הסיפור אותו. הם פשוט, הם סיפור כל כך גדול.
הם הסיפור, נכון.
אז אני אגיד לך משהו על הגמרים.
ליברפול, בופונים, גביע ביובה. בסוף ריאל בא ואומרת...
תן לי להגיד לך משהו על הגמר, ביחס למשהו שקורה עוד 12, עוד, כן, 14 שעות. לברון מגיע למשחק מספר 7 בבוסטון גארדן. אם הוא מגיע לגמר, הוא משחק עם קבוצה מאוד מאפנה, נגד קבוצה הרבה יותר טובה, ויכול להיות שיהיה 3-8. אז האם, אתה יודע, אז האם נדבר על זה שלברון הפסיד בחמישה גמרים, או העובדה שקלופ הגיע לשישה, לכל כך הרבה גמרים, הוא לקח את ליברפול הזו, שהיא מאוד מאוד מוגבלת, ואפילו האוהדים שלו אומרים, מלבד שני שחקני על, אין להם הרבה, הוא הביא אותם לגמר אלופות, הביא אותם לגמר UEFA, הביא אותם לריצות יפות.
יורגן קלופ אמר, במלווד לא תולים מדליות כסף, רק גביעים, זה מועדון, ליברפול, מה לעשות, מועדון פאר, לא סופרים סגנויות.
אבל זה שלב אחד בדרך.
יש דרך.
כשאתה מסתכל על, תראה, ריאל מדריד נבנתה במשך עשור, 500 מיליון יורו הושקע בקבוצה, שוב, שחקנים כמו אסנסיו ואיסקו
בייל מהספסל.
בייל מהספסל. אתה יודע, בסופו של דבר, בשביל לזכות בליגת האלופות, אתה צריך הרבה מאוד כסף, אתה צריך הרבה מאוד איכות, אתה צריך הרבה מאוד ניסיון. כל הדברים שלא, שאין ליברפול בגדול, כן? זה לא שהבעלים שלהם, ג'ון הנרי,
אגב, כל השחקנים של ליברפול אפס. ניסיון אפס בגמר ליגת האלופות.
עלו עם אפס הופעות בליגת האלופות, ולפי דעתי ריאל מדריד עלו עם 37 הופעות בגמר ליגת האלופות.
עזוב, זה נגמר באדם ללנה עולה, לעומת בייל עולה. בסדר, אין מה לעשות. זה פה, ושניהם בריטים, כן?
שניהם גדלו בסאות'המפטון.
כן, שניהם בריטים, שניהם סאות'המפטון, שניהם, אתה יודע, התחילו באותו מקום, רק שאחד מהם הרבה יותר טוב מהשני, לא יעזור כלום.
כן, ו...
איכות קונה לך, איכות קונה לך כסף.
אבל אני אגיד לכם
מה... ניסיתי לעצור אותך.
שאלת מה הזכירו לקלופ. זינדין זידן חזר מפרישה לנבחרת צרפת, שהייתה על סף לא להגיע למונדיאל, לקחת עד הגמר, מה זוכרים לו? נגיחה במטרצי.
נכון.
כשהוא ככה, היא לקחת לבד את צרפת, להגיע עד הגמר עם צרפת.
אבל הנה, אתה עדיין אומר שזוכרים לו זה שהוא הגיע, חזר מפרישה והגיע ל...
לא, אני זוכר את זה. מה אנשים זוכרים זה? את הנגיחה במטרצי שהפכה לגיף.
מה שזוכרים לזידן בעיקר, זה את הגול הכי יפה בגמר ליגת האלופות, עד השנה.
עד שהמחליף שלו...
ורק למי שלא יודע, לגארת' בייל, להגעה שלו לריאל מדריד, יש חלק גדול מזה לזידן, שאתה זוכר פלורנטינו פרס לקח אותו עוד בתקופה של מוריניו, והוא עקב אחרי, כי הוא עץ לנשיא, בעצם אנחנו לא ידענו בכלל שהוא הולך להיות מאמן לפני 6 שנים.
נכון, הבנוער היה, חשבו שהוא איזה יועץ.
הוא עשה כל מיני דברים שם כי הוא עץ, אחד מהם זה לעשות סקאוטינג, והוא הלך לראות את גארת' בייל במשחק בליון, הוא מאוד אהב אותו, התרשם ממנו, אחרי זה היה עוזר של אנצ'לוטי בעונה הראשונה של בייל,
דיברתם כבר על הדיק מוב של השנה? היה כבר שיח על זה?
לא.
על רונלדו, ש... כן, מה כן. זה הד... אוקיי, טוב, אוקיי, כן. מצטער.
לא, דיברנו ואמרנו
שזה חלק מי. אבל משהו שלא דיברנו עליו, זה העידן הדומיננטיות של הקבוצות, של הליגה בעצם נמשך. כן. 8-13, גם ליגת אלופות וגם גביע אופה או ליגה אירופית, 8-13 מדורות האחרונות, על ידי קבוצה ספרדית, ברסה ריאל בליגת אלופות, אתלטיקו וסביליה בליגה האירופית.
וזה מגיע אחרי שג'ון הנרי אמר, אני לא מבין למה, ג'ון הנרי הבעלים של ליברפול אומר, אני לא מבין למה שמישהו יגיע לליגה הספרדית, היא ליגה משעממת, יש רק שם שני קבוצות.
כי מגיעים לשתי קבוצות האלה.
אז נשלח לג'ון הנרי כרטיסים לסופר קאפ האירופי, דרבי של מדריד.
אבל בואו נראה את הדומיננטיות, הדומיננטיות באמת... אתה יודע, אתה מסתכל כאילו על המשחקים, על ישיבה המשחקים האחרונים, הגמרים, בין ספרדים, הסביליה מ-2006, סביליה 4-0 נגד מידלסבורג, בסדר, ברצלונה 2-1 על ארסנל ב-2006, 2009 ברצלונה 2-0 על מנצ'סטר יונייטד, 2010 אתלטיקו 2-1 על פולאם, ברצלונה 2011 3-1 מנצ'סטר יונייטד, סביליה 3-1 על ליברפול 2016, ריאל מדריד 2018, 3-1 ליברפול.
אתה קולט כמה פעמים זה נגד אנגליות?
לא, זה רק הגמרים של אנגליות ספרדיות.
אז מה, ספרת 9 מתוך 16?
כן, ומ-2014 כל האליפויות אירופה, כלומר סופר קאפ, צ'אמפיונס ליג, אירופה ליג, כן, זה קבוצות ספרדיות זכו, חוץ מאירופה ליג, בדיוק, ב-2017 שמנצ'סטר יונייטד זוכה, וזו הקבוצה היחידה שהיא לא ספרדית שזוכה בדבר הזה, זה אומר דומיננטיות מוחלטת של שני הסופר קלאבס הספרדים, ברצלונה וריאל מדריד,
והבלחות של אתלטיקו, כן.
זה לא הבלחות.
זה לא הבלחות, זה סגנית אלופת ספרד, סיימה מעל ריאל ו... ואתלטיקו, אני מזכיר לך, היה לה עונה לא פשוטה עם עבר אצטדיון.
אתלטיקו מדריד מקום שני בדירוג של פיפה בחמש שנים האחרונות. ריאל מדריד מקום ראשון, אתלטיקו שני, ביירן שלישי, ברצלונה רביעי. חמישי יובנטוס, שישי סביליה, הקבוצה האנגלית הראשונה היא מתחת לפריס סן ז'רמן במקום שמיני, מנצ'סטר סיטי. וארסנל ובורוסיה דורטמונד 9-10.
עד כמה זה מוריד מהאופטימיות של אוהדי ליברפול?
לפני עשור אגב היינו בעידן שמנצ'סטר יונייטד וצ'לסי הובילו את הטבלה הזאת, וגם ארסנל וליברפול היו
גמר עם אנגלים. אני אומר, עד כמה, אתה יודע, אני נכנס פה למשרד יוסי אלקריף, חברי היקר מהחברה, שהוא ראש חוג אוהדים של ליברפול לשעבר, מגיע עם פצוף תשעה באב מן הסתם, אני אומר, עד כמה באמת אוהדי ליברפול שהיו באופטימיות על לפני המשחק הזה?
אני לא יודע אם הם היו באופטימיות.
לא למשחק. אוקיי. אני אומר, הם הגיעו לגמר ליגת אלופות, והעתיד נראה כל כך טוב.
אני חושב שזה, קודם כל זו עבודה טובה מאוד של קלופ, שהם מגיעים קצת כמו בוסטון סלטיקס למשחקים המכריעים האלה. אין לנו מה להפסיד. הנה, הגענו.
אז אני מדבר על העונה הבאה. אני אומר, כמה...
אז העונה הבאה, כמו של
בוסטון יש עתיד ורוד.
בדיוק, כמו של בוסטון יש עתיד ורוד, תראו את הצעירים האלה, ומגיע עוד קיירי ארווינג וגורדון היוורד, כן? גם להם יש, הנה תראו, קייטה מגיע, נביא עוד שחקן.
אבל זהו, תבין,
צ'מברליין לא יהיה פצוע.
אבל בוסטון זה חמישה משחקים, זה חמישה שחקנים. ליברפול יש כל כך הרבה עמדות שאני אומר, זה לא וורלד קלאס.
אבל זה קלופ לא רוצה וורלד קלאס.
הוא לא רוצה שוער וורלד קלאס?
לא,
הוא רוצה מגן וורלד קלאס.
תראה, הוא אמנם סתה מדרכו כשהוא הביא את ון דייק, והרי הוא אמר, אנחנו לא יונייטד, אנחנו לא זה, ואז הוא שם כסף, אתה יודע, הבלם היקר בהיסטוריה, אבל קלופ, גם בדורטמונד, גם בדורטמונד, אתה יודע, הוא נשאר עם פישצ'ק, עם שמצר, עם שחקנים שהם שמות, אתה יודע, לא הכי, כי הוא מאמין בזה שקבוצה, שהיא משחקת באופן קבוצתי, לוחצת, מתואמת, חזק קדימה, יותר טובה מכוכבים, זה האמונה שלו. הוא אומר, ככה אני יכול לנצח קבוצות יותר איכותיות ממני.
חוץ מזה שזה לא מחזיק מים. אני מדבר על הליגה האנגלית,
אז בוא נראה את השחקנים שהוא כן רוצה, וכאילו יש דיווחים על זה, ומין הסתם, אתה יודע.
נביל פקיר,
שהוא יוסיף הרבה מאוד איכות, אולי אפילו איכות קוטיניואית.
בוא נחכה למונדיאל הזה. אתה יודע, נביל פקיר עוד שלושה שבועות מתחיל מונדיאל, ואני אומר, המניה עלולה לזנקת. השאלה מעניינת אם
המטרה היא לסיים הרבה דברים. באנגליה החלון נסגר ביום שמפתחת הליגה, אז צריך לסיים הכל מהר.
אין יט.
עדיין. אז זה אומר שיהיו הרבה עסקאות מאוד מהירות, וקבוצות יצטרכו לשלם פרמיום כנראה.
אתה חושב ששחקן יחתום לפני המודיאל?
כן. וזה בדרך כלל קורה. זה קורה. וכי ליון רוצה למכור, כי מאוד יכול להיות שנביל פקיר יסריח את המונדיאל וייפצע. כן, אז הם רוצים
שני,
למכור. הם אומרים, יש, להם, יש לי הצעה של 70 מיליון, כמה עוד אני יכול לקבל עליו?
אז, לא יודע, in this day and age?
לא, לא. הרבה קבוצות יש להם גם אינטרס למכור, כי הם רוצות גם לסגור את, ה, את, ה, את השוק שלהם, במיוחד קבוצות מסודרות כמו ליון, שנסחר בבורסה וכו'. כן. אבל אנחנו רואים, למשל, את הבלמים שהוא רוצה, כן? זה לא איזה, אתה יודע, איזה שחקן על מזה, זה לסיילס, מניוקאסל, שהוא בלם פנטסטי ומנהיג, ובאמת...
היה בנוטינגהם פורסט, אם אני לא צריך.
השחקן של ניוקאסל השנה, וטרקובסקי מברנלי.
שהיה בנבחרת העונה.
כן.
הגיע לנבחרת אנגליה.
אתה יודע, הוא לא בנבחרת האנגלית.
לא, הוא הגיע לסגל.
כן, הוא היה בסגל של...
הוא נופה, הוא נופה.
הוא נופה. אבל אתה יודע, הוא כן מחפש את השחקן... מה שחשוב לקלופ זה קודם כל הקולקטיב, קודם כל העבודה הקולקטיבית, ואתה יודע, כמו שהוא הביא את סלח, ואמרו, מה זה? הוא הביא שחקן.
אבל סלח היה כוכב ענק ברומא. סלח היה כוכב ענק.
לא, נכון.
הוא לא היה ככה. הוא לא היה ככה.
אף אחד לא דיבר עליו בטופ 30 של העולם לפני שנה. הוא היה שם, השחקן כנף לפני שנה, שבעיקר מספק כדורים לג'קו, כוכב הקבוצה. אף אחד לא דמיין שסלח יכול לתת עונה כזו, והמבחן הגדול של קלופ
בעצמו.
המבחן הגדול זה, סלח לא ייתן בעונה ב-44 גולים ו-13 בישולים.
חכה, אני לא יודע.
הוא ייתן אולי חצי מזה.
אבל מה שכן, אם מביאים את נביל פקיר, ושוב, פקיר זה שחקן איכותי מצוין. יש לו טאץ' והוא מוסר מסירות מפתח והכל. אם אתה משחק איתו, במקום מנה, מנה כשחקן אנרגיה מהספסל, אוקיי? מנה, פירמינו וסליחה, פקיר, פירמינו וסלח, יש לך הרבה יותר איכות בהתקפה, זה אחד. דבר שני...
שני שלא שחקו אף פעם ברמדאן השלישי הזאת, פקיר, מנה וסלח,
ופירמינו יתאסלם בגלל שהוא רוצה להיות חבר של...
רגע, אבל עכשיו רמדאן...
נו כן,
נו הנה, מה אתה רוצה, הנה תראה ליגת אלופות, תראה איזה יופי שיחקו
בקישור, זאת הבעיה העיקרית של ליברפול כביכול, אבל הם מביאים את קייטה, ואני לא יודע אם אמרי צ'אן, אמרי צ'אן כנראה יעזב ליובנטוס, אבל הם כנראה יביאו עוד איזה קשר, ואז יש להם את צ'מברליין וקייטה וג'ורדן אנדרסון שהוא עדיין, זה ג'יימס מילנר, אתה יודע, הם כאילו כן צריך להמיס קצת באיכות במגנים, יש להם איכות מצוינת, ראינו את טרנט ארנולד, אתה יודע,
אבל זה לא איכות שאתה יכול לבנות עליה, שחקנים צעירים שפורחים, ויכול להיות שעונה הבאה פתאום יהיו חורים.
שמע, שחקנים צעירים, גם הסנסיו שחקן צעיר, ותראה איך בונים עליו, זה רמה אחרת, זה רמה אחרת, אני לא מקבל את זה שזה אותו רמה.
נכון, זה לא קרוב אחד במרסלו.
ראיתי מספיק משחקים בליגה הספרדית, בליגה האנגלית, כדי לדעת שזה לא...
אבל זה מה שליברפול צריכה להוכיח שוב ושוב העונה, עד הגמר, שאתה יודע, גדולה מסך חלקיה.
יש מה שואר, אני לא מבין איך אפשר לעבור הלאה אחרי הדבר הזה.
וכמובן שואר, אתה לא יכול להישאר עם השואר הזה. זה לא אפשרי.
תשמע, השחקנים והאוהדים בטוח איבדו את הביטחון בו. בסדר, מתחילה העונה הבאה, משחק ראשון, הכדור מתקרב אליו, ואני מבטיח לך שהוונדייקים של ליברפול, חבורת וונדייק ושוט, פוחדים. זה לא משרה ביטחון.
לא, לא, זה לא משרה ביטחון.
דבר אחד בטוח, שקלופ לא צריך להתקרב למיינדס, שהוא לוקח שחקנים. באמת.
גרמנים החוץ עדיין.
אבל איך תביא, יש כבר בשעון טועים בעולם התוך למיינדס.
אהבתי זה שבגרמניה אמרו, סרחיו רמוס, נתן לו נוגרה במחצית הראשונה, אמר, סרחיו רמוס זה המופתי. עכשיו כל דבר שקורה, סרחיו רמוס, מוצאים את זה כפורס גאמפ סטייל, מוצאים את סרחיו רמוס שבהיסטוריה פוגע בעם הגרמני.
תשמע, בגמר ליגת האלופות הזה הוכרע בביתת צ'ילנה, מספרת, צ'ילנה צ'ילה, היה שחקן וולשי באוקראינה. שלוש מדינות שלא היו ברוסיה במונדיאל.
כן, יפה.
אבל, כן.
וחבל.
אבל זה כן, בגלל רמוס.
ראיתי סטטיסטיקה שזה פעם ראשונה שריאל מדריד כובשת במספרת בגמר ליגת האלופות, מאז 1994.
אבל...
אבל פעם ראשונה שאדם וולשי שם צמד וכולל בדקה ה-60 ומשהו.
תשמע, אבל שתי נבחרות.
לא, תראה, קודם כל היה לך את ג'ון צ'ארלס הענק, יכול להיות שהוא גדול יותר מבייג,
אני לא חושב,
לא בווילס,
לא בווילס, ג'ון צ'ארלס ענק, אבל גארת' בייל כבר עבר אותו אחרי מה שקרה ביורו.
אוקיי, טוב, יש לנו איזה מילות סיכום לליגת האלופות, ואז אנחנו עוברים לזריז על ה-NBA, שגם כן קורה,
כן, אני חושב שכבר דיברנו הרבה, אבל אני חושב ברזיל וספרד, שתי הפיבוריטים שלי למונדיאל, ואתה יודע,
אבל מה הקשר לליברפול?
הקשר הוא שהיה אתך את פירמינו, שאתה יודע, יהיה שם, ומרסלו, והיה לך את סרחיו רמוס, קיבלנו טעימות,
מה עם קרבחל, יודעים כבר?
כנראה לא ישחק.
איזדן?
כנראה.
וואו, זה פגיעה די חמורה.
יש את חואן פואן.
זה פחות טוב, זה פחות טוב.
תראה, זה לא קר וחל, אבל זה לא רע.
נכון, זה לא רע. כן, זה לא כמו מצרים שמסתכלים, אין לנו סלח, אנחנו לא תשים. אין לנו מה לבוא.
לא, אבל אני אמרתי את זה גם לעמיד מקודם, אין מצב שסלח לא מגיע למונדיאל.
אם הוא שבר את הקולרבון, הוא לא יכול לשחק.
אתה ראית שהוא ניסה לשחק.
לוקחים מסקן טייפ, שמים שם, שמים עליו עטיפה כזאת, אתה יודע, עם פצפצים. הוא ישחק, זה לא, תראה, שוב, מצרים לא מגיע למונדיאל בלי סלח, הוא ישחק, זה כאילו 100% בטוח.
אין איזה מקבילה, אתה זוכר איזושהי נבחרת שאיבדה כוכב כל כך גדול לפני, אני אעשה לחשוב כאילו אחורה, בטח יש איזה עכברי כדורגל שימצאו מישהו. אין איזה מקבילה, זה, אתה יודע, זה ארגנטינה באה בלי מרדונה, זה ברזיל באה בלי פלא, אין, זה באמת, זה כוכב.
זה לא ברזיל בלי פלא.
כי הם לא פייבוריטים לשום דבר, אבל
תראה,
שוודיה בלי זלטן כזה, בסדר, זה כזה.
תראה, זה דנמרק הגיעו ליורו
94.
לא, 92, שהם זכו בלי מיכאל לאודרופ, שהוא היה גדול
לשחקן. כן, אבל תשכח שהם הגיעו, לא היו אמורים להגיע, זה משהו אחר לגמרי. פה סלח הביא אותם.
כן.
משהו אחר. טוב, NBA, תן לי רק להגיד לך. ראיתי את המשחק השישי עם ידיד הפוד, דן שמיר, שמירוף מתעסק בכדורסל.
איזה משחק השישי?
את המשחק השישי של בוסטון נגד קליבלנד. אני רואה אותו, והוא רק, אתה יודע, אומר, אין, in this day and age, תסתכל עליו, דן, מה אתה רוצה להגיד? אין למה למאמנים יותר לעשות, אין, אתה יודע.
אני רוצה להגיד לך
ש... חייתי את התסכול שלו, אתה יודע, על מה שקרה.
על לברון.
על הכל.
אני רוצה להגיד לך שאני בטוח... שמאוכלוסיית המאמנים בעולם הזה, 90% אולי, או משהו כזה בעד בוסטון, מארבע קבוצות שנשארו, כי מבחינת הכדוס...
90?
בוא נגיד, אתה יודע, אולי...
אמא של לברון אומרת די, כבר אתם גם לאחרים לשחק.
לא, זה מה שנהיה מהכדורסל, אתה יודע, זה אנחנו יכולים לדבר כמה שאנחנו רוצים, קצת פרימיטיבי מדי לפעמים.
למרות שההגנה שלהם...
ושוב, השחקנים מדהירים...
ההגנה שלהם במשחק מספר 6, עם טריסטן תומפסון, תקשיבו, אני רואה שאומרים שלאו, שהם חטפו מכה עם זה שלאו נפצע, הם אמרו, קרייזי פילס? זה הדבר הכי טוב שקרה להם. טריסטן תומפסון נכנס, הוא ייצב את ההגנה, הם נראו הרבה יותר טוב איתו.
תקשיב, קודם כל, לראות את לברון עושה את מה שהוא עושה, כל מי שאוהב כדורסל,
פריבילג'
כל מי ש... זה, תקשיב, זה נדיר כל כך לראות דבר כזה. ושוב, זה פאקינג קשה לנצח משחקים בליגה הזאת. וזה עוד יותר פאקינג קשה לנצח שאתה היחיד שמתפקד באופן מלא ועצמוני לחלוטין.
למה, תראה,
הוא הולך לשחק משחק המאה שלו, העונה הזאת,
זה הכי הרבה שלו, הכי הרבה שלו בקריירה, בגיל 33, אחרי 53 אלף דקות משחק NBA.
תראה,
לברון ג'יימס, אפשר להגיד הרבה דברים, אפשר באמת להגיד המון, אין אייקון ספורטיבי גדול יותר ממנו בעולם הזה, ויותר מזה, אין שחקן,
פדרר,
מסי, רונלדו,
לא, די,
מוחמד,
לא, אתה יכול להגיד כלכלית,
אפילו כלכלית על המתוח,
לא כלכלית, אין אייקון, ואני אומר את זה עכשיו בוודאות, אין אייקון ספורטיבי יותר גדול ממנו, וכשאנחנו נסתכל עוד 5 שנים, שהוא יהיה בן 40 וישחק עם הבן שלו, אנחנו נסתכל ונגיד, בוא נע, אתם זוכרים איזה גדול לברון היה,
והוא יקלע 30 נקודות. זה הולך לדרף מעניין, תקשיבו, זה הולך לדרף מעניין.
ויותר מזה, תקשיבו, לפני 15 שנה, כן, הוא משחק עדיין בתיכון, והכותרת באחד מהמגזינים, is LeBron overrated, אוקיי? זה כמה חודשים אחרי שהוא the chosen one להחליף את מייקל ג'ורדן. לא היה שחקן שהופעל עליו כל כך הרבה לחץ, כל כך הרבה שנים, והוא מגיע לרמות האלה. פשוט לא היה.
ברור שלא. ג'יימס הוא אז כדורסלן הטוב ביותר ששיחק את המשחק.
כן, אבל אתה מדבר...
אבל הוא לא קרוב להיות הגדול ביותר.
כן, אבל אתה מדבר...
וזה ההבדל.
אני לא מתקדם
שאנשים... מייקל ג'ורדן, הוא, אתה יודע, הדיון התחיל אחר.
עזוב, כן, עזוב.
אבל מבחינת איכות, לברון השחקן הכי טוב,
חייב לומר לך.
הוא משחק 5 עמדות, כמו שאוריאל אמר, זה גם עידן של כדורסל של אחד על אחד הרבה יותר.
למה, אני רק רוצה להגיד לך
שאם... הוא לקח קבוצה לגמר, אתה יודע, כבר בעונה, כבר בתחילה...
למה, אם הוא לוקח היום, אם הוא מעיף את בוסטון היום, ואם הוא לוקח איכשהו, אמרתי זה גם שנה שעברה, אם הוא לוקח אליפות מהמערב, עם הסגל הזה, בוא נתחיל שוב בדיבורים, אני לא יודע, בוא נתחיל שוב בדיבורים.
שנייה.
זה לא יקרה.
בסדר. אם?
אם. אנחנו מדברים פה על גם זה שהוא מגיע למשחק השביעי, אתה יודע, זה הישג, זה הישג מטורף.
הוא על הכתפיים שלו הכל.
בפעם האחרונה שהוא לא היה בגמר, כן, 78% מהשחקנים שמשחקים היום בליגה לא שיחקו. זה, זה מספרים לא נתפסים. זה,
כן, זה מפלצת.
שרוצף כזה, אגב, לא היה מאז הימים של בוסטון, הופעות בגמר.
כן, כן, שיב, אבל, ואז אבל... הייתה ליגה קצרה, ו...
דסקל, אבל אתה בעצמך אומר, יודע, אנחנו מתווכחים, הוא הכי טוב בעולם, בכל הזמנים, הוא השני הכי טוב בכל הזמנים. אז כן, בסדר, זו תופעה שאמורה לקרות פעם ב... ב- 10, 15, 20, 30 שנה, שיש מועמד לפודיום הזה. אז כן, ברור שאנחנו נראה סטטיסטיקות מאוד מעוותות. אנחנו נראה סטטיסטיקות שמגיע לך איזה רונלדו, שמגיע לך איזה מסי למשחק. אז הכל מתהווה סביבם, מהבחינה הזאת של הסטטיסטיקה, וזה מה שקורה פה. מה שבטוח הוא, כשאתה רואה את המערב, אתה באמת רואה שדורנט לא באמת שם, למרות שחשבנו שכן, ואתה רואה...
עדיין זה שחקן הכי בלתי יציר.
כן, אבל הוא שחקן ארצי, זה כמעט נראה כאילו...
הבעיה אצל גולדן סטייט זה כשדורנט טוב, אז הם יוצאים הרבה פעמים האלמנט שלהם, של הנעת כדור ותנועת, ואתה יודע, תנועה מהוויקסטייט.
קודם כל זה טריק שיוסטון עשו עליהם, כן? הם מצליחים לבודד, הם אומרים, אנחנו נייצר את המצב הזה שדורנט ילך אחד על אחד, ואתה רואה תוכנית הגנתית מצוינת, כן? הם פשוט רצו, הם עברו את הזה, את החסימות לקלי עד המשחק היום, שהוא התפוצץ, היה 15 שלשות, כן? היום הזה הוא היה 9 שלשות.
הם הובילו כבר 17 הפרש במשחק הדחה. לא, זה מקביל לטניס, לארבע סט מאצ'ס,
אתה שמת לב,
לארבע גיים מאצ'ס, אבל
סדרות הפוכות, בבוסטון שם אין בכלל חילופי הופעלות, שם זה, לוקח את היתרון,
אתה יודע שמי שהתחיל, אתה רק אומר, עד מתי אני אראה, עד סוף הרבע הראשון, סוף הרבע השני, סוף הרבע השלישי, לא יודע.
תראה, יוסטון התחילה
בבליץ מטורף,
ואז אתה ראית פשוט, קודם כל ארדן קלה שלשות, כל הכבוד לך וזה, הוא לא יצא
רבע ראשון מטורף, כמעט 40 נקודות.
25-4.
כמעט 40 נקודות.
הם רצו, הם התחילו מרתון, כן, בספרינט. ואז הם פשוט נפלו מהרגליים.
זה לא שנפלו מהרגליים כמו שהכדורים של גולדן סטייט, פשוט התחילו להיכנס.
עזוב, זה גם היה עצירות שם של גולדן סטייט, הם הצליחו לעצור, הם קלו 9 נקודות ברבע הרביעי יוסטון. אתה יודע,
אבל זה אחרי שהרבע השלישי פשוט גמר אותה.
יוסטון את שלה עשתה, הביאה את הסדרה הזאת גיים 7
לא נכון,
בבית.
לא מקבל את זה, הם צריכים לשחק על העלייה. אתה מתכוון כן.
בערב פתיחת הסדרה הזאת, אם אתה אומר גיים 7 ביוסטון, מה הם לא לוקחים?
בטח שהם לוקחים.
ועכשיו בבית עם כל הלחץ, אל תשכחו את סנטה פה, את כל ההוריקן, יש שם הרבה דברים שגם דוחפים אותם, אין קריס פול.
הסיפור הוא רק זה.
אין קריס פול.
בטוח הם?
ברור שגולדן סטייט פיבוריטי.
רגע, בטוח שהם?
הם מנסים, כנראה שלא יהיה, אבל הם מנסים לה...
טרגדיה ספורטיבית.
מצד שני גם מגואדלה מאוד
זה רק, אתה יודע מי עשה את זה? רמוס.
כן, זה המופתי רמוס, כן.
ויוסטון, תשמע, יש לה יותר עומק בסדרה הזאת. בואו לא נשכח, זאת אומרת, אתה הולך לספסל, גולדן סטייט, נהיית קבוצה מאוד לא עמוקה.
הם הביאו את...
אשמתו של קר, כן, אשמתו של קר.
הביאו את פרטריק מקו מההקפאה. אתה יודע, זה מצחיק.
לוני, מקו, כן.
זה מצחיק, אבל אחת מהבעיות של גולדן סטייט, זה שהם לא עושים את הקאץ טוב, הם לא חותכים לסל בלי הכדור.
אל תבחיל, דסקל, אל תביא את זה. אל תביא את הקייס הזה.
ומה קר אמר על כספי? He was our best cutter. כלומר, אתה יודע, בסופו של דבר, אני די בטוח שהם מתחרטים על זה ש...
אני די בטוח שהם לא חושבים על זה יותר מארבע שניות, אבל...
לא, אני די בטוח שהם כן חושבים על זה, כי במקום להיות עם זזה ודייביד ווסט על הזה, הם היו צריכים לחשוב קדימה יותר.
עכשיו, אם קוק שם את השלשה הזאת, סוף משחק שש, חמש, הוא יחתיש שם שלשה, זה היה נכנס, כולם אומרים איזה, אתה יודע, איזה חילוף ענק, טוב שהוציאו את כספי, טוב שהביאו אותו, איזה מני טיים.
לא, אבל לא.
אבל הוא יחתי.
אבל אתה רואה את זזה ודייביד ווסט, הם לא רלוונטיים למשחק הזה, לא רלוונטיים.
לא בטוח.
מצד שני גם,
כן, לא בטוח שכספי היה רלוונטי.
אני מסכים, אבל גם ב-NBA יש את העניין הזה, שאתה יודע, שורפים שחקן אחרי חמש דקות באיזה משחק, אומרים לו, אתה משחק יותר כל הסדרה, כאילו הוא לא יכול יום אחרי...
ג'וון מגיע איפה, כאילו...
בליגת האלופות אתה יכול למסור את הכדור לרגל של היריב, עליהם מדברים, אתה עדיין שם.
יש גם תפיסות שהן יותר מדי, אבל מה שאנחנו כן רואים בזה, זה הסמול בול ניצח פה, חברים, אתה יודע, אתה מסתכל על כדורסל ואין סנטר.
אמרנו את זה
ועדיין אנטוני...
ריימונד גרין עם ה-2-1 שלו.
ועדיין אנטוני דייביס עומד לחתום על החוזה הכי גדול אי פעם, $230 מיליון. בוא נחכה, זה עניין של כישרון. כרגע הכישרון בליגה הוא כזה, מאוד יכול להיות שכישרון בליגה יזוז הצידה, אם יתחילו לאכול אחרת, אני לא יודע.
זה ליגה ששחקן חופשי ללאה פמסור
חוצה היום. כרגע.
אנחנו רואים שזה... סמול בול כבר ניצח לפני הרבה זמן. מה שמנצח...
חותמת.
הסגנון שמנצח עכשיו, ובעצם גולדן סטייט נלחמת נגדו ואיתו, כן? כלומר, היא בעצמה בתוך המלחמה הזאת, מה ינצח? משחק מסירות? משחק מסירות? או משחק אייסובול? ואנחנו רואים שזה בעצם הקרב הסגנוני החדש עכשיו ב-NBA, כי כשאתה מרווח את המשחק כל כך, אתה בעצם הופך הרבה מהמשחק לאחד על אחד. ואנחנו רואים שג'יימס הרדן, גדול שחקני האחד על אחד אולי, בכל זמנים. אחד מהגדולים בכל הזמנים.
אוקיי, סבבה, קיבלתי את זה.
יש לך לברון ודורנט. דורנט, אתה לא יכול להגיד שהוא פחות טוב ממנו.
בטח שלא לברון, בטח שלא לברון.
אחד מהחמישה. אתה מתכוון לפוינט גארדים, בסדר. שלוקחים את הכדור.
שמה, לוקח את הכדור, אתה יודע, זה הוא.
כן, אלן אייברסון הגיע לגמר ה-NBA עם קבוצה הרבה פחות טובה, רק על העניין הזה שהוא יכול להביא את הכדור פנימה שאין לעצור אותו.
אוקיי. הוא אחד מהטופ
5. מקבל, מקבל, עזוב, מה זה הפינה הזאת? בוא נצא מהפינה הזאת, צא החוצה.
לא, אני לא זה, אבל על זה הם מסתמכים, על זה הם מסתמכים, על להפוך את המשחק מ-5 על 5 ל-1 על 1, מ-5 על 5 על 1 על 1, וגולדן סטייט מנסה כאילו, ואנחנו ראינו את זה במשחק הזה, מנסה להפוך את זה למשחק קבוצתי עוד פעם, וסטיב קר היה קטע במשחק הקודם, לא המשחק עכשיו, שדורנט עם הכדור על ה... בשלוש מול הסל, וסטיב קר צורח מאחוריו, פאס דה בול, מוב איט, מוב איט, ולא היה,
שמע, גולדן סטייט הזאת צריכה איזו יריבה אימתנית, כדי, ובלי שחקן נפצע,
יוסטון רוקטס?
אז זהו, אז יוסטון, זה היה אמור להיות זה, אבל הפציעה של פה, כל כך מזכירה לי את הפציעה של קוואי, שנה שעברה, כששם זה גמר את הסדרה, גיים וואן, ופה, אני אומר, הם היו צריכים את הסדרה הזאת, כדי לבוסס מורשת, ועכשיו יש פה איזה כוכבית, יש פה איזה כוכבית מעל גולדן סטייט?
לא, עזוב כוכביות, אני שם כוכבית. מה שיש פה זה משחק 7, ויוסטון, אתה יודע, כשאתה הולך למשחק 7, אז הכל על הכף, ואתה הולך לשטנצים, ולדברים שאתה הכי רגיל אליהם, ורוב הסיכוי שזה משחק חפירות.
ארבעה שחקנים שנוגעים בכדור.
אני מזכיר לך את משחק 2, שיוסטון שחקה נפלא עם הנעת כדור, שאתה לא הבנת מאיפה זה בא, שקצת הורידו מהאייסו. תראה, בסופו של דבר זה עניין של איזון. אם אתה צפוי מדי, ויביאו לך את כולם, אז זה יותר קשה. ברגע שאתה עושה גם מזה וגם מזה, ויש לה יותר ספסל, אמרנו, יש לה שחקנים. ביום נתון ראינו משחק שגם אריזה, גם גורדון, גם טאקר, שאגב טאקר בהגנה,
זה לא ביום נתון, זה בכל יום נתון. ואנחנו היינו בכל יום נתון, פרק 102, ראם, תודה רבה שהצטרפת, עמית לוינטל, תודה רבה.
תודה רבה.
אז זה יום חמישי, מעיין ועידו גור כאן, נדבר על הגמר של ה-NBA. יאללה ביי.